אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
עכשיו ברדיו על הגל. טל בלילה. סצנה תרבות רדיופונית. עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
ציק ציק ציק.
היום זה ציק ציק ציק?
כן, היום זה הציק ציק.
הבנתי. נשמע אליץ.
דווקא די.
כן?
כן, האמת שכן.
מצליח להתאושש מתוך ימי החושך? דוטל.
מכירה אותי, אני מחפש את הצדדים הטיפשיים והדבילים המצחיקים בכל הסיטואציה הזויה. אתמול היה לי יום מטורף, אבל רגע, ערב טוב טל.
ערב טוב צ'יצ'ו.
ערב טוב ארנון.
נוני רובני.
ערב טוב.
ו? לי החפץ על הסאונד.
On the sound. מה נשמע?
נוני, אתה איתנו מתחילת התוכנית, אכלת אותה.
כן.
אני מקווה שאני אחזיק מעמד.
בוא נראה.
נראה אם אני אגיע לסופה.
אנחנו בדרך כלל מזמינים לפה אומנים, ואנחנו נורא נורא מתעקשים על הקטע הזה של האמנים, אבל מכיוון שיש מלחמה, ואפשר להגיד שאתה גם נורא אוהב את ברוס ספרינגסטין, אז נגיד.
נגיד.
אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו להירגע פה עם הסיפטומים הלא ברורים.
נכון.
צ'יצ'ו בעיקר מדווח על דברים שהוא לא יודע כל כך איך לאכול אותם.
לא, זה היה לפני... במקרה של צ'יצ'ו זה היה לפני המלחמה.
כן, אבל הוא לא בהכרח הודה.
אז בסדר, דברים יוצאים החוצה
במלחמה. אז גם על זה אני ארצה שתספר.
בסדר.
אז בקיצור, אתה איתנו, אז פשוט אנחנו נעשה את זה... הכי חופשי, תרגיש חופשי להצטרף מדי שאתה רוצה, ברור שגם יהיו שאלות מופנות אליך, אבל אתה יכול להגיב מתי שבא לך. אז
כן,
מה שאלת צ'יצ'ו?
תתמסר מה שנקרא ל...
בדיוק.
למה שקורה פה.
אני אשתדל להשתלב בקונספט.
מעולה. אני התחלתי להגיד שאתמול היה לי יום מאוד מוזר, שכל מה נכון את כל התקופה של השנה ושאנחנו פה בתוכנית, תמיד היה מעלינו העננה של הפרויקט, הפרויקט, הפרויקט.
איי, נו, כן.
אבל אני... אתה עוד תבין פה את האינטראקציה.
אבל אנחנו לא הולכים באמת לדבר עליו, אז למה לענות את המאזינים?
אתה מבין את האינטראקציה כבר? זה מעניין, כי זה, תשמע, אנחנו כאילו עכשיו גם בסוג של טיפול פסיכולוגי.
זהו, אז...
שזה קטע מצחיק.
הטיפול זוגי! אוי, זה נהדר.
בוחנים אתכם.
אבל לא, זהו, אתה עושה גם טיפול זוגי? איזה פסיכולוג אתה בכלל?
אני פסיכולוג של ילדים ומבוגרים.
אבל לא ביחד. הורים וילדים כן.
הורים וילדים יכול להיות, אני עושה גם הדרכות הורים, גם בני נוער. אני בעצם מכסה את כל הגילאים.
אז זוגי לא.
זוגי לא.
אנחנו לא מאמיסים, אתה אומר.
זוגי לא, זה נישה בפני עצמה. לפעמים יש איזה גבול דק בהדרכת הורים, עולים שם עניינים זוגיים, אבל אני לא מטפל זוגי.
אתה מרגיש שאם אתה מדבר עם מישהו, ואז פתאום יזרוק וישאל אותך מה אתה עושה, אתה גילו, אני פסיכולוג. אז פתאום ההתנהגות שלו תשתנה, כי הוא יחשוב שהוא כל הזמן תחת סוג של...
לא, זה כי אנחנו כבר לא שם, צ'יצ'ו.
אנשים יכולים לעשות את זה בתת מודע, בלי הבנה. אבל בוא ניתן רגע למומחה לענות.
יש בזה משהו, אני חושבת שבעניין של פסיכיאטר זה יותר.
יש משהו במילה הפסיכולוג ש...
עושה לאנשים...
מעורר תגובה, כן.
ואתה שוקל...
מעורר סקרנות, או...
לא, אבל אתה שוקל, נגיד, רגע, אני אגיד לו את זה, או שהוא חושב שזה, אני אגיד לו את זה, אבל הוא חושב שאני בכלל מתכוון לזה.
לא, לשם אני לא מגיע.
לשם אתה עוד לא הגעת?
לא, לא, לא.
קוראים לזה פוביה, וזה מה שזה.
טוב, בסדר. לא, רק אני שוקל מילים אז היום.
נוני צחק.
באמת?
תראה.
אי אפשר לדעת.
וואו.
אני לא צחקתי.
אז אני ראיתי עכשיו צחוק. מה זה היה? כאילו על עצה מבוימת? עם תנודות.
לא, לא, זה היה בצחוק.
זה טוב.
סוג של...
תראה, צ'יצ'ו התכווץ, והוא לא יודע מאיפה אני אביא לו את ההתקפה. אני גם בגיל 50 עם המון הורמונים וגם מלחמה.
אז אני אגיד לך...
שילוב בעייתי מאוד.
אז אני אגיד לך גם משהו. שחלק מהם את יודעת וחלק מזה לא. כי צריך לפתוח את זה מה שנקרא להתחלה. מה, את בודקת את המדעת? את יודעת שגם לא הסברת לו היום את הנאומה, את הדרכת מיקרופון שאת עושה בדרך כלל לכל אחד שמגיע. כן, כן. לא עשית את זה.
הייתה לי תחושה שהוא ידע לעשות עם המיקרופון אהבה טוב טוב.
בסדר גמור. טוב, אני ונוני נולדנו באותו יום.
נכון. נכון. אבל רגע, יותר חשוב, המזגן מוציא אוויר? כי אני מרגישה שאין לי חמצן.
לא, נעים דווקא.
לא, מוציא ואפילו מקרר.
נכון, ב-28 ל-9 לאפריל.
לא, 28 לאפריל.
שמיני, את צדקתי.
באותו יום בדיוק.
רגע, אותה שנה לא.
לא. אני גדול בשנה.
כן. אה, אז עוד,
כן.
אצלך זה הארדקור השנה, אני יודעת איך הוא מתכוננים, ואצלו זה עוד
כן,
שנה.
כן, ואורן okay. קרול נולד איתי באותה שנה.
נכון, ועידן, אח של
נכון, שיצור, גם נולד שם, זה טירוף התאריך הזה.
כן. עכשיו, בגלל שהיינו מאוד חברים טובים, גם אני ואורן, ואני ונוני, ועם עידן זה, אבל הרבה פעמים עלי כאילו את הקטע, בעיקר אחרי שיצא הסרט מועדון קרב,
או...
שכאילו, מבינה, אז, וזה התחלק, כאילו, נגיד עם... עם נוני, אז הוא היה ברד פיט ואני אדוארד נורטון. ועם אורן, זה היה כאילו, זה היה מתהפך לי לפעמים, אז כבר, אז הדברים האלה הוא משתנים, מכך אנחנו מכירים אחד את השני כל כך טוב, עד גיל מסוים מאוד מאוד טוב, אז זה היה מתהפך. אז השאלות והסיפור פה יכול להיות גם בהתאם. זה הכל.
זה כמו טיפול בחיק המשפחה.
כן.
כן. זה קטע כי אני חושבת על זה שבמעבר אחד, אם מדברים על המלחמה, אנחנו כל מה נעשה את התנודות האלה, אני חושבת שאחד הדברים שהמדינה נחשפה אליהם זה מה זה חיים של מושב, בעקבות כל המתקפות הנוראיות על היישובים והקיבוצים בעוטף, רוב האנשים תכלס הם עירוניים, כאילו מבחינת כמות אוכלוסייה. מה זה ויטקין? רחוב אחד בירושלים? בוא. מה זה בית...
נכון.
בוא, אין לנו פרופורציות. אז אנחנו זה נראה כאילו מה... ופתאום, עם כל זה שהלכו וראו, והתחילו להבין מה זה חיים של קהילה, מה זה חיים של מושב, מה זה אומר ששלושתכם עדיין גרים בבית חירות, עדיין מגדלים את הילדים שלכם באותו יישוב, שאתם נולדים, שאתם דור, אתם דור שלישי, והילדים שלכם כבר דור רביעי, איפה יש את זה בעיר? כאילו, בסדר, תל אביבים לא עוזבים את תל אביב, וזה לא בכך אותו רחוב, אותו בניין, וכבר שם אלף דברים השתנו. ויש משהו בקהילתיות הזאת שלנו, זה לא שזה מובן מאליו, אנחנו לא יודעים אחרת,
אבל זה כמו,
אבל זה הכי כאילו
אבל
לא...
זה כמו גם קיבוצים ודברים כאלה.
נכון, אבל הקיבוצים הם כבר עברו, כן. גם מלא דברים השתנו, אבל אני אומרת, מבחינת התחושה בעם שלנו עכשיו, היא דומה בעצם למה שאנחנו...
כן, קהילה ששומרת על עצמה ועוזרת ונותנת.
אצלנו זה נורא נורא טבעי, זה לא דבר טבעי והגיוני אצל רוב האנשים, בכלל, בעולם, כאילו.
אז כולנו הפכנו להיות מושב עכשיו.
נכון.
כן.
סלוגן.
מושב 2000 היה פעם הרעיון שלי לעשות את זה. שרון אלוני זוכר את זה.
מושב 2000?
כן, היה לי פעם איזה סלוגן, מושב 2000, אמרתי, נקים חברה, נקראת מושב 2000, זה יהיה חברת כוח אדם, ואנחנו נשלח עובדים, כי היינו כל פעם שולחים אותנו לעבוד בכל מיני מקומות, אז פיתחתי את זה עם שרון אלוני, והוא מדי פעם מזכיר לי, זוכר את...
תגיד, כל הרעיונות האלה, הם כן. רשומים באיזה מגירה, אנחנו יכולים לעבור עליהם מדי פעם, לראות רלוונטי, לא רלוונטי, הולכים לעשות את זה?
א', לא היה כאלה הרבה רעיונות.
לא מאמינה.
ובתור ילדים בכלל לא, כאילו, אני דווקא הייתי בדרך כלל נגרר אחרי אנשים אחרים שהיו אומרים לי מה לעשות וכאלה.
אחרי מי נגרר?
ואתה גם פרצוף של נוני.
והייתי...
תראה, זה פרצוף שהוא עושה, אני יודעת כבר כל יוסי, שהוא עושה לך ככה, בלי הבא ורק האף, זה משהו כאילו הוא רוצה לגרות אותך לתגובה מעניינת. זה לא שהוא באמת מתכוון.
כן, אני אגיד לך גם איפה הקטע, הרי יש לי פה פינת התרחן, זה נקרא.
בבקשה.
שאני זורק כל מיני דברים תרחנים על החיים ובכלל.
עוד בגיל 5 כבר היה תרחן, נוני?
לא, אז רציתי להגיד לך שהיום חשבתי על זה שנוני היה התרחן, שהיינו ילדים.
זה נכון.
עד כדי כך שאני, שהיינו קוראים לו הזקן.
הוא היה קרימינל, ואני הייתי התרחן.
תרחן, תרחן, אבל ממש, כאילו בהארדקור.
על איזה גיל מדובר?
היה, עדיין.
כן, עדיין תרחן. אבל עד איזה גן, נראה לי עד גיל מאוחר. אני אגיד לכם מה, יש לי משהו שזה... אנחנו ושינוי כיוון, אנחנו מהשביעי לאוקטובר, לא הדלקתי טלוויזיה פעם אחת על חדשות. אין טלוויזיה בבית, יש, רוצים לראות, אין בה, תראו סדרה, תראו ספורט, תראו לא משנה מה, אין טלוויזיה לחדשות, אוקיי? שלושה ילדים וכן הלאה וכן הלאה, אמרתי, אני לא מכניס את זה לתוך הבית, אני מקבל את העדכונים שלי דרך הוויינט ודרך המסביב ווואטסאפים ורדיו כמובן שאני שומע, אוקיי? ובעקבות ילדים וזה רציתי לשאול, וזה גם כמובן המאזינים, וגם בעקבות משהו שזה, רצוי לשדר לחץ לילדים, או את המציאות עצמה, או ממש להיות קר לגמרי, כאילו שום דבר לא ממש רציני קורה בחוץ.
אז רגע, אפשר לפני השאלה הארדקור הזאת שיר מרים?
כן.
לפני שאנחנו צוללים לשדר לחץ.
בסדר.
ואז יאפשר לנוני כאילו לחשוב על התשובה שלו.
יש לו כבר תשובה.
אז מה...
אבל אפשר אחרי השיר.
כן.
כן, כן. אני אומרת, לפני שאנחנו מקים בברזל החם למאזינים,
אני אבשל אותה עוד קצת.
בוא ניתן להם את שלום חנוך, מה בחרת?
ניתן שלום חנוך בגלגול הזה.
אחלה שיר. באמת אחד השירים הכי
שהוא גם הפתיחה שלו היא מדהימה, ושאתה פתאום גם מקשיב למילים, אתה קולט שיו, איך המילים... פשוט... כל שיר עכשיו בעצם מתחבר לך, הוא הכל...
כי הכל זה שלום חנוך אחד גדול, נהיינו שלום חנוך אחד גדול.
בשיר הזה...
שתהיה תמיד שמח שלעולם לא תפסיק לשיר שתמיד תמשיך לגדול ושתמיד תישאר צעיר שתמיד תלך קדימה ושלא תאבד תקווה שתדע שלום וטוב ושתמצא את האהבה
בואנה
שתזכיר לחיות ביחד להישאר חופשי ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא ושתצליח שחייך לא יהיו לריק שיהיה לך טוב שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה
בגלגול הזה
בגלגול הזה כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל ושתדע להישרד מול הגורל המתהפך שיהיה לך
חזרנו טל בלילה, ליה חפץ ודביר בערך על הסאונד, ואנחנו מארחים היום את ארנון נוני ראובני,
נכון.
שהוא פסיכולוג לילדים, נוער, מתבגרים והורים, לא טיפול זוגי.
היום כן.
והיום הוא איתה, היום גם טיפול זוגי לך כן. ולי, אולי. ועכשיו אנחנו דיברנו על כמה לחץ עלינו להראות לילדינו בתקופה חשוכה זו. אתה רוצה לחדד את זה שוב, צ'יצ'ו?
כן, אני חדד את השאלה לשני חלקים. אחד, האם זה נכון עם כל האנשים שבעצם הטלוויזיה דולקת על חדשות כל היום? האם זה לדעתך נכון מבחינת הילדים בבית, מה שנקרא, לספוג את זה? ומה ששאלתי, אני גם אתקן את השאלה, אנשים שחרדתיים או אנשים שנכנסים ללחץ מכל הסיטואציה, השאלה אם הם צריכים להגיד, אוקיי, אני אסור לי להיות כרגע חרדתי או אסור לי להציג את זה להראות, או... דווקא כן תשחררו את זה, כי זה חלק מהאקט טיפולי. שלכם גם, לשחרר את זה. מול ילדים או לא מול ילדים?
טוב, אז התשובה לשאלה הראשונה, לשאלת הטלוויזיה, היא פשוטה יחסית. המלצתי הכללית היא להימנע בטלוויזיה כמה שיותר, להפוך אותה למכשיר פונקציונלי. אני כן חושב שנכון וצריך להתעדכן בהתרחשויות. אסקפיזם וניתוק זה גם בריא, אבל מדי פעם לעצור להתעדכן ברמה של מה קורה זה נכון. אני מאוד נגד רביצה וצריכה של שעות מרובות מול הטלוויזיה, ואם יש ילדים בבית אז בכלל. הטלוויזיה בימינו היא מכשיר בעייתי מאוד, לא מאוד ענייני. יש שם הרבה דרמה שהיא גם מיותרת, היא לא חדשותית. ובגדול זה מייצר בעיקר לחץ. אנחנו הרבה פעמים מתיישבים כדי לקבל מידע וכדי להפחית חרדה, ומה שקורה זה שאנחנו רק צוברים עוד שאלות והחרדה רק גוברת. אז זה מינימום טלוויזיה. השאלה השנייה יותר מורכבת. בגדול אני אגיד שהורים בעת משבר, האתגר שלהם מול הילדים זה להיות מוכלים. מוכלים זה לא מוכחשים. הורה לא צריך להציג את עצמו כמופת של קור רוח ושליטה מול הילד, בטח ובטח אם הוא בלחץ וחרדה. אני מאוד מאמין בחושים של ילדים. אם ילד מרגיש שההורה מתוח ולחוץ, אבל הוא שואל את ההורה, וההורה אומר, לא, מה פתאום, הכל בסדר, בעיניי זה משאיר את הילד בבעיה. המתח והלחץ דולף מאיתנו ההורים, אם נרצה או לא, ולכן אין צורך ולא כדאי לנסות להעלים או להכחיש אותו. מה שכן צריך לעשות זה להחזיק אותו ולהכיל אותו, וכן אפשר להגיד לילד, כן, אנחנו בימים קשים, אני קצת בלחץ, אני מודאג, אני יכול להיות קצת חסר סבלנות. להכניס את הילד לעניינים. אפשר גם לגייס אותו לצורך העניין. לנסות להציג מרית עין שהכל טוב, אין צרות בעולם לילדים, זה בעיניי לא מומלץ.
נכון, אבל מצד שני אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי אמנם עברו קצת את גיל 18, אוקיי? הם כאילו בתפר, ואני עדיין מרגישה שבהרבה קטעים, כרגע בחודש האחרון, העיניים שלהם נשואות אליי בקטע של לראות איך אני מגיבה, כאילו זה איזשהו... הם כאילו לא רואים שאני מסתכלת, אבל אני רואה את זה, ואני רואה שזה כאילו כמו איזה תרמוסטט או איזה מדד כזה פנימי שלהם, לדעת עד כמה המצב באמת חמור, לפי איך שאני כאילו אתנהל בניואנסים של כאילו שהם כאילו לא... לא שאני מקסטחת, אבל אני לא גם לא... אם אני עכשיו באיזה יוס טוטל, אני לא... אזרוק את עצמי עליהם, כן? אבל אני רואה שהם כן, שהם כאילו חוזרים דווקא למקום היותר קטן, שצריך את, את השפיות, את העוגן, כאילו משהו בהם, אני לא יודעת להסביר את זה. מצד שני, הם גם מתמודדים מאוד מאוד טוב עם המד, בסדר, הם נעים בין,
קודם
הם
כל
נעים בין שתי הקצוות האלה, אם אתה מבין מה אני...
קודם כל, ילדים מול ההורים שלהם, נוטים להיות יותר ילדים.
בדיוק, זה מה שהתכוונתי.
אוקיי, אז גם אם הם בני 20 או 30 מול ההורים, הם יכולים להיות קצת בני 15 או 14. אני קורא לזה עצירות מנוחה. לפעמים, כולנו צריכים עצירות מנוחה.
נכון.
מהחיים הבוגרים. וזה בסדר גמור וזה נורמלי. כל עוד זה באמת קורה לכמה דקות או לכמה שעות, ולא הופך להיות משהו שהוא גורף ומתמשך, והילד לא מצליח לחזור להיות... בגיל הכרונולוגי שלו, שוב.
בטיפול יותר קל לטפל בילד או במבוגר, או שזה אינדיבידואלי. מבחינת, נגיד, מישהו שמגיע מאיזושהי בעיה, ואתה מתחיל איתו איזשהו תהליך, אז ילדים סופגים יותר מהר ומתחילים ליישם, או ש...
באיזה גיל גם נוער, נוער זה גם שונה.
כן.
מי מתקדם כאילו יחסית מחקרית, לא... איפה זה משפיע יותר טוב, יותר מהר?
אין על זה תשובה חד משמעית, כי זה גם תלוי באופי הבעיה ובכל מיני משתנים. בגדול, כמובן שככל שהגיל צעיר יותר, ילדים צעירים יותר הם יותר פלסטיים. הם יותר מסתגלים, הם יכולים ללמוד דרכי התמודדויות חדשות, הם יותר נתונים להשפעה, לטוב ולרע. הם יותר פתוחים למידע חדש. ככל שמתקדמים בגיל, אז התבניות כבר מתקבעות. המטענים יותר כבדים, ואז השינוי יותר קשה.
אתה כפסיכולוג, יש לך רגישות יתר בטיפול עם ילדים, או שאתה כאילו מסתכל על זה בפן המקצועי נטו?
מה זאת אומרת רגישות יתר?
ילדים עדיין. משהו שאתה יודע, אתה יכול להתנהל איתו באיזושהי צורה, אבל עם ילד אתה צריך מן הסתם יותר רגישות.
טיפול שונה.
השפה היא אחרת. קודם כל, אם ילדים ממש צעירים, אז הם לא נכנסים, יושבים על השפה ומתחילים לספר את צרותיהם. זה מה שנקרא פליי תרפי, זה טיפול דרך משחק. גיל ההתבגרות, הם כבר יושבים מולך.
ונובחים. או לא, לא מדברים בכלל.
נועמים, נובחים, או נותנים לך סיילנט טריטמנט. לא, סתם, אני לא רוצה להשמיץ, הם חמודים מאוד, והם גם עושים עבודה נפלאה. וגם להיות מתבגר בימינו זה חתיכת אתגר.
רגע, צ'יצ'ו, הלכת פעם לפסיכולוג אמיתי, באיזה גיל?
שלא נפנה אותי לב.
באיזה גיל?
נכון.
40.
עכשיו. וואו.
נראה לי 42 פלוס מינוס, הייתי... בין שלושה חודשים וחצי שנה.
זה פעם ראשונה שלך היה בגיל הזה?
כן.
עד אז לא נתקלת במעמד הזה?
לא.
אתה?
מתי היה פעם ראשונה?
כן.
כשהייתי סטודנט בתואר ראשון.
בצבא לא היה לכם?
לא.
ביחידה שלך לא היה פסיכולוג?
היה פסיכולוג.
אף אחד לא הלך אליו, בטח. כן, נכון, ברור.
אתה רוצה לספר בבטח הגעת להיות פסיכולוג? כאילו מכל העבר, היסטוריה, אתה יודע. יכול להיות שיש לנו פה מאזינים מהעבר שלך, שאומרים, בוא נענו, אני מעניין, ואז חשבתי שהוא יהיה טה-טה-טה, אבל מה, הוא פסיכולוג?
זה מה שתמיד רצית להיות? באמת איך נהיית פסיכולוג אתה?
אני גם, זה הפתיע אותי מאוד בתור זה. עכשיו, כדי שתביני...
הייתי אומרת משהו אחר, זה לא אוף את הרקורד.
כן, עכשיו אני אספר לך זה, אנחנו היינו בניו יורק, אני ונוני.
נכון, אחרי הצבא.
והוא כבר מצא עבודה במשרד הביטחון, וכבר התחלנו לחפש דירה, אמרנו, תומו לחפש דירה, כי יש לי זמן. ואז התקשרו אליו, אמרו לו, תקשיב, התקבלת ללימודים.
אבל הוא הגיש מועמדות, אחרת איך התקבל.
אבל הוא היה צריך להתקבל, נכון, היה איזה משהו בעיכוב, היה צריך איזה שנה אחרי זה, אמרנו, וואלה, יכול להיות שנעשה פה שנה, נעבוד, נבלה, ללה.
לא משנה, הוא הגיש בקשה להתקבל ללימודי פסיכולוגיה, זאת אומרת שהוא רצה את זה.
אבל זה לא היה, אני זוכר שהוא פתאום התחיל לדבר עם אנשים יותר. כאילו, הגיע לניו יורק והתחלת לדבר יותר עם אנשים.
אבל הוא בחר את זה קודם.
אבל בוא נשמע גם מה הוא אומר.
אתה ברוך השלה, יכולנו להמשיך לדבר על החוד שעות בלי שאתה בכלל תגיד.
הסיפור למה אני הייתי פסיכולוג, יש לו כל מיני גרסות. הגרסה הקצרה זה שהבנתי שאני צריך ללמוד, לקחתי, אז לא היה את האינטרנט, היה את ה... איך זה נקרא? המידעון הזה של האוניברסיטות, זה היה ספר בעובי של כמה סנטימטרים, ופתחתי אותו והסתכלתי בתוכן, ושום דבר לא נראה לי מעניין חוץ מפסיכולוגיה. אז הלכתי, שנייה, יש סיפור משנה. חשבתי על פסיכיאטריה. ואפילו הלכתי ליום הפתוח עם...
קרימינולוגיה, לא?
לא, לא, לא. נסענו, אני וגיל שכטר, שהיום היא מנהלת מוערכת של הגניקולוגיה בבית חולים מאיר.
אוקיי.
רופאה מאוד בכירה. נסענו אז, ופשוט היה חסר לי עוד מקצוע של 5 יחידות, ולא היה לי כוח להשלים, אז אמרתי, טוב, אני אלך ללמוד פסיכולוגיה, וגיל הלכה לבוא רפואה, וזה מה שקרה. אבל כמובן שיש סיבות יותר עמוקות, קצרה העירייה, אני צריך עכשיו לפתוח את היחסים עם אמא ועם אבא וכל זה, אני לא בטוח שבשביל זה התכנס.
תמיד כל מי שהולך ללמוד פסיכולוגיה, יש לו את האישיוז עם אמא ואבא, זה כאילו הקטע?
לא.
אני מבינה שפסיכיאטרים הם...
בסוף זה באמת מגיע,
אבל... דרג דילר זה כבדים, אוהבים לעשות ניסויים, אבל מה...
לא, לא באמת אישיוז, לא יותר מכל אחד אחר, אבל זה קשור לסיפור חייך, ואיפה...
אתה לא חושב שזה גם בא לפעמים מהמקום הזה של אני יש לי את המסוגלות לרפא את נפש האדם, כמו שרופא אף על עצמו, אני ארפא.
אבל זה בדיוק שם. אצלי זה בא מהתחושה שהרגשתי בעל ערך במקום הזה של להבין, להרגיש אנשים. הרגשתי שיש לי ערך מוסף שם. כמובן שזה קשור לאיזו היסטוריה מקודמת של החיים, ואיפה אתה, ולמה אתה מרגיש דווקא שם בעל ערך. וככה זה התנתבתי לסיפור הזה. בגדול הרגשתי שאני יכול להיות טוב בזה. ושאני, זה מסקרן אותי ואני אוהב את זה.
אתה מתחרט?
לא.
זה ברור שאתה אומר לי, לא, גם בשביל הלקוחות, סתם רציתי לדעת. אבל תגיד, איזה שיר, בחרת שני שירים צ'יצ'ו ביקש ממך. נכון. מה בחרת? איזה שיר אחד אני רוצה לשמוע, ולמה?
לדבר על שניהם או על אחד?
אחד, אחד, אחר כך תדבר על השני.
אבל על איזה אחד?
לא יודעת, תגיד לי אתה.
טוב. שניהם בזה שמע בתכלס.
אוקיי, אז הראשון שבחרתי הוא נקרא Jack of All Trades, שזה ביטוי באנגלית שבתרגום חופשי לעברית, Jack of All Trades זה מישהו שיודע לעשות הכל.
אבל בואי נק.
זה שיר שהתנגן לי בחודש האחרון בראש כל הזמן. הוא מאוד רלוונטי. זה שיר שנכתב במקור ב-2012, בעקבות המשבר הכלכלי בארצות הברית.
זה של ברוס?
זה של ברוס.
זהו, כאילו זה יוצא מכל אחד שזה ברור.
של ברוס ספרינגסטין, כן.
אני הבטחתי למאזינים היום.
ושיר קסום בעיניי מאוד עצוב. יש שם איזה מתח שנבנה, כי הוא בעצם כל השיר, הוא כאילו מדבר. אני כל השנים דימיתי אותו מדבר אל בת זוג שלו, ומסביר לה שלמרות כל הצרות שהם פוגשים, הוא יודע להסתדר עם הכל ולפתור הכל, הוא יודע לתקן את הגג ולתקן את הרכב ולקצור את החיטה ולזרוע וכל מה שצריך, הוא יסתדר עם הכל. וכל דבר שזורקים עליהם הם מסתדרים, ובמובן הזה זה מאוד התחבר לי, קודם כל לתושבי העוטף, שהם אנשי עבודה, שהם אנשי כפיים ויזמים ויצרנים, וכל מה שזרקו עליהם בשנים האחרונות, הם ידעו להסתדר איתו. עד האירוע הזה, ובגדול אני גם חושב שזה מדבר על המצב שלנו פה בארץ, כי אני לא חושב שיש לנו אמא ואבא או מישהו או שמי שאמור לדאוג לנו דואג לנו, ובעצם כבר שנים ארוכות רבים מאיתנו כציבור אנחנו יודעים להסתדר לבד ולפתור את הכל בעצמנו, וזה לא יכול להימשך לנצח. והשיר הזה הוא מאוד חזק, כי נבנה שם איזה מתח לכל אורכו, ובסוף, בשורה האחרונה, יוצא הכעס והתסכול, ואני חושב שיש בו משהו מאוד, מאוד אנחנו.
לא נשמע.
יאללה.
I'll mow your lawn, clean the leaves out your drain, I'm in your roof to keep out the rain. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades, honey, we'll be all right. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'll pull that engine apart and patch her up till she's running right. I'm a jack of all trades, we'll be all right. The hurricane blows, brings a hard rain. When the blue sky breaks, feels like the world's gonna change. We'll start caring for each other like Jesus said that we might. I'm a jack of all trades, we'll be all right. Thank you.
working man grows thin. It's all happened before, and it'll happen again. It'll happen again. Yeah, they'll bet your life I'm a jack of all trades. Darling, we'll be all right. Now sometimes tomorrow comes soaked in treasure and blood. Here we stood the job, now we'll stand the flood. There's a new world coming, I can see the light. I'm a jack of all trades, we'll be alright. So you use what you've got, and you learn to make do. You take the old, you make it new. If I had me a gun, I'd find the bastards and shoot them on sight. I'm a jack of all trades, we'll be alright. I'm a jack of all trades, we'll be
ראיתי אותו עכשיו בפסטיבל האחרון שהיינו, יש לו הרכב. הוא גם היה עם הרכב עם קריס קורנל, של אודיו סלייב, ואז הוא יצא, הם נשארו חצי אודיו סלייב שהם עשו עם אייס קיוב, לא זוכר עוד עם מי, ועכשיו הוא עושה הופעה שרוב ההופעה הוא לא שר, נראה לי שר שריר אחד, כל ההופעה הוא רק מנגן ומביא כל מיני אומנים אורחים, אבל יש לו הופעה שהיא...
הוא גאון.
או אחד הגיטריסטים המדהימים.
אז באלבום הזה הוא ניגן עם ברוס, והוא גם הופיע איתו במשך שנתיים בטור הזה.
וואלה. מה הכי קיצוני שעשית?
בכלל, זה לא שאלה שהייתי שואלת את נוני בשום נושא על שום תחום.
לא, לא, יש לו קיצוני, יש לו כאילו...
לא, בוא ננסה, הוא ימתן מה שצריך.
הלכתי להופעה אחת ומצאנו את עצמנו רודפים אחרי שלוש הופעות וחוצים 14,000 קילומטר בשביל
להגיע. לא, אבל בוא נבין בכלל את ה...
משהו בסגנון הזה, לא?
באיזה שלב הבנת שאתה עמוק בתוך הספרינגסטיניות?
ובקור פסיכולוג, מה אתה חושב על
אתה מפציץ שלו, הוא לא יכול... שתן לו רגע לענות.
לא, יש לו, תני לו להשתלט, הבחור יודע מה הוא עושה, אני...
הוא לא דיבר עוד מילה.
איך אתה מנתח את עצמך בתור פסיכולוג עם הפנאטיות הקיצונית, באיזושהי צורה, לא? נגיד, היה מגיע לך מישהו בלבל הזה של הערצה, של לאומן, שלא גר בארץ גם וכאלה לדוגמה, ועשה את הדברים כמו שאתה איזה. והכמות כספים שהוא הוציא עליו, וכל האטרף, ואתה יודע. יש איזה סינדרום מסוים. תני לי ככה להתפרע לבחור, מה את רוצה? תראו אותו מחייך סוף כל סוף. קודם נתנו פה מונולוג שעה שלנו.
שאלת אז אני אענה.
תן לו נענות כבר.
ברוס זה אהבה גדולה מגיל 10. זה התחיל כשתיק של ילד שמצא דמות גברית להריץ.
אוקיי.
בשנות התיכון זה קיבל איזה טוויסט, כי התחלתי לקרוא את המילים. ואז התחלתי לחקור אחורנית. וברגע מסוים, וזה גם ידוע בקרב החבר'ה שאוהבים את ברוס, יש איזה גרעין קשה שאם זה נכנס לך מתחת לאור, זה כבר לא יוצא. כמוני יש עוד, פשוט צריך להסתובב במאורות הנכונות. פעם ראשונה שראיתי אותו בהופעה, זה היה אחרי הצבא, ב-97, זה היה הופעה אקוסטית, הוא לבד. הפעם השנייה, הייתה שנתיים אחרי זה עם כל הלהקה, שזה היה מין ריוניון, ובעצם זכיתי, אפשר לחלק את הקריירה של ברוס לשתי חלקים, שנות ה-70 עד סוף ה-80, תחילת ה-90, ואז היה איזו תקופת חיוויון שהוא כנראה עסוק בחתונה וילדים, וב-99 הוא חזר, בגדול, ואז היה ספטמבר 11, אפרופו, אסונות, ושם, אחרי האסון הזה, הוא הוציא את אחד האלבומים היפים שלו בעיניי, The Rising, ובאותה, ב-2002 ראיתי אותו אז עוד פעם בברצלונה, וב-20 שנה האחרונות זה הפך להיות, בעצם הנסיעות שלי לחול זה ברוס מכתיב, כשיש לו טור אז אני טס. ובין לבין אני חוסך. אז
הייתי... צ'יצ'ו הכין לך כמה שאלות התקלה.
כן.
שהוא חושב שאולי לא תדע לענות בנושא.
עשיתי לך
שאלה... את המום.
השאלה אם עכשיו אני אמור להצליח לענות או אמור להצליח לא לענות?
אני בטוח לא יצליח, אז אולי אתה.
אוקיי.
זה שאלון היה, עד כמה טוב אתה מכיר את ברוס.
אוקיי.
חלקם מאוד קלות, ואני מאמין שגם אני הצלחתי לענות עליהם, וחלקם לא ידעתי. טוב, ככה, אז איפה בניו ג'רזי ברוס נולד? איך קוראים למקום?
פיירוויו.
פריהולד. נכון, נכון, נכון. מה הייתה פטי, אשתו, לפני שמתחתנו?
אפילו אני יודעת את זה.
גם אני ידעתי.
הייתה זמרת.
נכון.
שלא.
זו השאלה, זו השאלה.
הייתה זמרת. הוא בכלל היה נשוי לשחקנית של השלושה ימים על מסך הזאת.
אוקיי. מה שם הלהקה שברוס ניגן ביחד עם דני פדריצ'קין סמיץ? סמיץ'קין פין. פרדן.
היה את הקסטיל, זה היה את סטילמיל, היה את...
יפה, סטילמיל.
אוקיי.
יופי. מה הקשר של ברוס לג'ון היימונד?
ג'ון אמונד הוא המנהל שלו.
כן, אז הוא הכתים אותו. הוא גילה אותו. הוא גילה אותו והכתים אותו בפעם הראשונה.
יש את האודישן המפורסם שהוא עשה אצלו.
אז זה, בליינד ביי דה לייט, באיזה תקליט זה?
בליינדד, מהראשון. גריטינגס, פרומס בוי פאר.
נכון, נכון. איך קוראים לשיר שהוא כתב לזכר האסון 3 מייל איילנד? 3 מייל איילנד.
איזה אסון?
3 מייל איילנד.
מישהו גם לא מבין את השאלות שהוא בודק.
לא, כי אני קדעתי.
כי הוא אסף את זה באיזה שאלון נוט כזה.
נכון, כן, זה אני לא משקיע בתוכנית.
הוא לא באמת זה. אני הכל על הדרך. דקה את זה, טריוויה, וזה מה שיצאנו. הוא לא יודע מה הוא שואל אפילו.
אז אני אעבור לשאלה הבאה. מה שמו האמצעי של ברוס?
פרדריק.
פרדריק ג'וזף.
כן, כן, כן. זה לא מתאים.
מה היה הלהיט הראשון שלו שהגיע לטופ 10?
הופה.
הופה.
השיר הראשון שהגיע לטופ 10.
כן, הסינגל הראשון שהגיע לטופ 10.
הסינגל, אגב, העובדה המעניינת שאף סינגל שלו מעולם לא הגיע למקום הראשון.
וואלה.
מי שדפק אותו זה...
גם לא Born in the USA?
גם, היו לו 8 שירים בסריה הראשונה.
גם לא גלורי דייס?
8 שירים האלבום הזה היו בסריה הראשונה, והוא לא הצליח להגיע למקום הראשון באשמת מי?
בילי ג'ואל.
פרינס.
וואלה.
טוב, נו.
אשכרה, טוב, פרינס.
84, פרינס לא זז בשם. כן?
אוקיי. איזה שיר כמעט נבחר להימנון של ניו ג'רזי סטייט?
בון טו רן, בטוח.
נכון.
אוקיי.
עברת שאלון כמובן. מה את אומרת, גברת שופטת?
יש לי מה לומר.
סבבה, יש לי פינת התארחן רגע. אני מכניס את המתי שבא לי, כי אני תארחן, מותר לי.
כנראה, אני לא יודעת, הוא השתלט על התוכנית.
כן.
זה לא משהו שאי פעם קרה.
בדרך כלל...
אני כבר אתמסר. בדרך כלל הוא מעיר לי, ואני מדברת המון.
היא מדברת מלא.
הנוכחות שלי נותנת לו ביטחון.
אז זהו, הוא מעיז יותר. זה לא רק ביטחון, זה גם אגרסיביות.
באמת?
קוטש את התוכנית.
אני יותר אגרסיבי מהרגיל.
בכללי אתה לא איזה אגרסיבי.
אני בכלל לא אגרסיבי.
אז היום, כן.
אז אני נותן את פינת התרחן. פינת התרחן שלי, בתור אחד ש...
רגע, אתה נועל סנדלים לפעמים?
כן.
קפקפים...
לא, קפקפים זה טוב. סנדל.
סנדל לא.
זהו, תמשיך.
אבל בחודש האחרון גם אי אפשר קפקפים.
למה? כי זה לא טוב לרוץ עם זה שמצב כוננות?
אנחנו בכיתת כוננות, אמרו בלי קפקפים.
נכון, זה נכון, כי נתקלים.
זה גזרה קשה ממש.
עדיף הרחף.
נכון.
ללא ספק. פינת התארחן שלי זה שאני מבקש מכל האלה שלקחו את הרכב שלהם להקלטות, ושהם יושבים באוטו ועשו מהאוטו שלהם משרד. עכשיו, יש לך מלא אנשים שמקליטים וכאילו מדברים. אני רוצה לספר לכם על זה ועל פה ועל שם. והם יושבים באוטו, והטלפון הזה עכשיו, אני מבקש, תפסיקו עם זה. איך הגענו לסיטואציה שאנשים לקחו את האוטו שלהם ועשו ממנו משרד, ומוצאים ממנו כל מיני דברים, אני לא מבין, איך אתה רוצה שאני אקח אותך ברצינות? מישהו יושב לי באוטו ומדבר אליי, ואתה רוצה שאני אקשיב לך ברצינות שאתה בתוך האוטו?
אבל אתה יודע למה זה באוטו?
לא.
כי אם זה בבית, האישה והילדים כל הזמן ייכנסו לו באמצע.
זה בטוח, אז תמצא פינה שקטה.
מה הקטע שזה מפריע לך?
שאני לא יכול להתייחס לבן אדם ברצינות, שהוא מנסה להעביר לי איזשהו מסר שהוא יושב באוטו. עכשיו, גם בדרך כלל האוטו לא... יש כאלה שגם נוסעים בנסיעה.
איזה מזל שקוראים לזה פינת התרחן, כי זה כל כך תרחני.
כן, זה הכי תרחני, אבל הוא מבין אותי. נכון, אני צודק.
אבל אמרנו שהוא תרחן מלידה, זה נופל על אוזניים מבינות.
אבל אני לא מבין למה הם עושים את זה.
לדעתי זה נותן איזו אווירה של פעולה. אני מדבר ואני בדרך ל...
לא, יש שם פשוט אקוסטיקה מצוינת.
גם, אבל...
רן יבנאי, הידוע, את כל הפרסומות והזה, הוא מקליט מהאוטו.
זה משהו אחר.
אבל הוא אקוסטיקה באוטו, כשאתה גם מצלם, היא טובה, אנשים כבר הבינו את זה. זה לא קשור לכלום, זה פשוט מיקרו אולפנון.
אני מבין את הצעד
המקצועי. מה הבן אדם יעשה לו פודקסטייה לשתי שניות של סרטון?
אני, זה לא משדר לי רצינות, אני מצטער. אני מבקש להפסיק עם זה.
למה זה צריך לשדר לך רצינות? מה רציני בסרטונים האלה?
כי יש הרבה סרטונים שאנשים מדברים...
מה?
אם זה קטע פוליטי, או אם זה קטע פרסומי, או אם זה קטע שהם רוצים להעביר. הרי אנשים מדברים כדי שיקשיבו להם, רוצים להעביר מסר. אם זה משהו הומוריסטי, יאללה, בכיף, סיפרת משהו מצחיק, אני אצחק. אבל הרבה אנשים מדברים כדי להעביר איזשהו מסר.
אני רוצה לצטט
משפט. אני לא רוצה לצטט.
אם אתם רוצים שצ'יצ'ו ייקח אתכם ברצינות, אל תקליטו סרטונים באוטו.
תודה רבה.
בטח לא עם סנדלים.
תודה רבה.
אמרת, כתבת, ציטטו אותך פעם, משפט נורא יפה שלך, מביא אותי לשאלה. אמרת, בפוגשך אי ודאות, בחר בתרחיש אופטימי יותר. אמרת את זה בהקשר של המצב היום, אמרת את זה לא מזמן.
נכון.
בהקשר של איך אנחנו מדברים לילדים. אז אני אומרת, עכשיו אתה ידוע בפסימיות שלך, זה לא דבר חדש. אני זקוקה ממך למשהו אופטימי יותר, כי לשמוע משהו שהוא קצת אופטימי, מהאיש הכי פסימי שאני בערך מכירה, נורא יעשה לי טוב. אז יש משהו אופטימי שאתה יכול להגיד? אני צריכה משהו להיחס בו.
ברוס מגיע בקיץ לאירופה. יש הופעות של ברוס.
אז אנחנו, אוקיי, ואנחנו נצליח כאילו במציאות חיים שלנו להגיע למצב שנזכה לראות אותו. יהיה לנו נעים וטוב בחול כיהודים בקיץ?
לא, אבל לא אפשר להתחפש, לא חייבים לדעת שאנחנו...
כי גם חם נורא שם.
כן.
ולהתחפש זה בסדר מבחינתך.
לא להתחפש, פשוט להשאיר את הדגל בבית כשנוסעים לחול. כנראה שלא יאהבו אותנו באירופה בקיץ הקרוב, אבל אם להיות רגע רציניים, באמת ברוס, אגב, הוא סבל בשבועות האחרונים מאולקוס, וביטל כמה הופעות, הוא כבר לא ילד, והנה הוא חוזר לאירופה בקיץ, ו... ואני חושב שלגנות את הכרטיסים...
איזה, מה הוא לקח? מה הוא טיפלו בו?
זה אני לא יודע.
אנחנו עדיין מדברים על זה?
זה אני לא יודע.
אני ראיתי את ברוס פעם אחת, רק שתדעי.
לא, אבל אנחנו לא הולכים לדבר על זה.
לא, לא, אני רציתי להגיד ש...
אני הבטחתי למאזינים כל מיני דברים שקשורים בתסמינים, בחרדות. אני מנסה איכשהו להוביל פה איזה קו. אתם עכשיו מחזירים אותי לאולקוס של ברוס פקסטין. שמחת סקנטי בראש חוצות, שיהיה בריא. פחות גזים, אני לא יודעת מה להגיד שם, שלא יכאב בבטן. משהו מדלל, תיתן לו.
אני חושב שיש משהו אופטימי בלקנות כרטיסים להופעה בעוד חצי שנה.
זאת אומרת, עצם המעשה, שאם אתה עשית את זה, אז אני אומרת, אוקיי, יש אור בקצה המנהרה.
א', הוא מתכנן קדימה, זה אומר שאנחנו... עוד חצי שנה אנחנו נהיה פה עדיין.
וניסע לחו"ל, כאילו להרגיש בסבבה לנסוע לחו"ל להופעה. כי מצפונית כיום זה לא משהו שאפשר. נתב"ג יפתח
רגיל, הכל יהיה טוב.
הבנתי. אז כן, אני רואה את זה כאופטימי, ושיהיה מאוד בריא, אנחנו צריכים אותו בריא.
כן, יפה, זה יהיה כל הכבוד.
הצלחתי להיות אופטימי.
כן, אני הצלחתי לראות את... צ'יצ'ו עזר לי לראות את האור כאן.
אני משתדל.
אתה הרי, מעבר לפסיכולוגיה, אתה חובב פיזיקה, אתה חובב פילוסופיה עדיין, נכון? נכון. ואחד הדברים...
אסטרופיזיקה, אם...
אוקיי, אני רוצה דווקא לקחת משהו מהפילוסופיה של הפיזיקה. כי אחת הטענות... זה מעניין, שני סוגי המדע האלה מעניינים, אבל כשאנחנו תמיד מדברים, הכל ידוע מראש, שיש לנו איזשהו סיי, בין אם זה בבחירת הבן זוג שלנו, בין אם זה המסע שלנו בחיים, בין אם זה... בכלל לאיזה סיטואציות ניקלה. אז איפה אתה עם כל הפילוסופיה הזאת בהקשר של... איך אני אסביר את זה? הרי המלחמה הזאת הייתה ידועה מראש, מי שלא חושב ככה, אז הוא באמת חי באיזשהו בועה, אבל עדיין בתוך זה יש רזולוציות... מאוד מאוד קטנות של כל אחד, איפה זה פגש אותו בתוך הסיטואציה, שכנראה הייתה ידועה מראש. אני ברורה? אני נכנסת כאילו לפילוסופיה של הפיזיקה והמוסר והזה. ואז אני אומרת, האם זה היה ידוע מראש, אני מראש אבחר לגור בבית הוריי, אני אתחתן עם מי שאני אתחתן, אני אהיה בכפר ויטקין, וביום של המלחמה אני אהיה ככה וככה וכאילו... כן?
קצת הסתבל בעתי, לפחות
בסוף. לא, הוא הבין. הוא הבין. עד כמה יש לי השפעה באמת על בסופו של דבר, על ה... כי אני מרגישה כרי שאיבדתי כבר לחלוטין את ההשפעה על מסביב מה, כאילו, אני אסביר את זה.
או שאם משהו משפיע עלינו באמת ויש משהו מלמעלה, בדולה, כל העמנים.
לא, פה יש... ברמה
הפילוסופית, יש תפיסה דטרמיניסטית שאומרת שאין לנו השפעה ואין לנו באמת בחירה. אנחנו תוצאה של...
גנים ו...
של שרשרות סיבתיות שקדמו לנו. אנחנו חוליה בתוך שרשרת סיבתית ו...
ונולדת יהודי ואכלת אותה.
משהו כזה. ברמה נקרא לה הקיומית, האקזיסטנציאליסטית, אני בוחר להאמין שיש לי איזושהי שליטה, בוחר להאמין, זה כבר אומר שלא בטוח שזה נכון, אבל אני קם בבוקר ואני בוחר להאמין שיש לי איזושהי שליטה, כנראה לא מרובה, זאת אומרת, הדבר הראשון שאני באופן טבעי מרגיש שיש לי שליטה עליו, זה על העולם הפנימי. על איך אני תופס דברים, מאיזה פרספקטיבה, איך אני מתייחס לעצמי, איך אני מתייחס לעולם.
אבל זה לא תוצר הרבה פעמים של איפה נולדת דווקא זה, כאילו משהו שמאוד קשה לשנות? את הדפוסים בכל אופן שנולדת איתם, שהם לא בהכרח בחירה?
ברור שנקודת הפתיחה, אנחנו לא בוחרים אותה. אני לא בוחר אם להיוולד גבר או אישה, או דתי או חילוני, ואם אני גדל בסביבה מסוימת, אז אני גדל לתוך האמונות שלה, וההסללות שלה, והתבניות שלה. אבל זה בדיוק האתגר בעיניי. אני חושב שזה גם אחת הסיבות העיקריות, או המוטיבציות העיקריות בעיניי, ללכת לטיפול פסיכולוגי. אני אומר שטיפול פסיכולוגי הוא לפעמים דרך לשנות הגורל שלנו. לקחת איזושהי תבנית שהיא אוטומטית, שהיא ניתנה לנו ירושה, בין אם באופן גנטי, בין אם למדנו אותה, ולשנות אותה. הרבה פעמים המרוויחים הגדולים זה הילדים שלנו. כי מן הסתם אנחנו באופן טבעי מאמיסים עלינו את הדורות הקודמים. בהרבה דברים טובים גם, חשוב לציין, אבל עם הדברים הפחות טובים אנחנו צריכים להתמודד. והרבה פעמים אנשים גם, הם באמת מחויבים לשינוי הזה, כי הם אומרים, אני רוצה לתת לילד שלי משהו אחר. לפעמים זו המוטיבציה העיקרית. ובעיניי זה גם יש בזה איזשהו ריגוש, להרגיש שהצלחת, נקרא לזה, להכניס משהו לסיסטם, למערכת, לשנות ולהכניס איזה טוויסט במשהו שכביכול היה ידוע מראש.
תגיד, ואם מסתכלים... שוב, אנחנו כל פעם מדלגים בין המציאות שהייתה לפני חודש לעכשיו. כולם כמעט נמצאים באיזשהו מצב חרדתי כזה או אחר, כן? מיותר מפחות, אי אפשר להימנע מזה.
אני מרגיש אנשים ממש על הקצה.
על הקצה, ככל שזה מתמשך. ואני שואלת, אוקיי, הכל נכון, הכל טבעי, איזה סיפטומים מדליקים נורה אדומה? זה אחת השאלות שהתבקשתי.
שאלה טובה.
לשאול אותך. כי אנשים כבר לא יודעים, הם חווים דברים שהם לא חוו קודם.
נכון.
שמעו עליהם אולי, שלא נדבר על תקפי חרדה, אבל...
תראו, יש פה אירוע שהוא באמת overwhelming בכל ההיבטים שלו, בהיקף, בכמויות, במשך שלו. יש פה, אנחנו בו זמני צריכים להתמודד גם עם אובדן, אנשים מתו, גם עם אימה, קראו פה דברים מחרידים, גם עם חרדה ביחס לעתיד, מה הולך לקרות מחר, עם אי ודאות. אנחנו צריכים בו זמנית גם לעשות איזושהי עבודת אבל, איזשהו עיכול של הדברים שקרו, ובו זמנית גם להתארגן ללחימה, ולייצר איזושהי שגרה יציבה אחרי הטלטלה שהייתה פה. זה המון דברים, אני לא חושב שאי פעם, אני לא חושב שיש גם ספרות מקצועית על התמודדות עם אירוע בסדר גודל כזה, אז בהרבה מובנים אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. צריך לתת מענה לניצולים העוטף, ולחיילים, ולמעגל השני בעורף. ותכף יצטרכו לתת מענה לאלה שנתנו מענה, כי יש טראומה משנית.
אז כשאנחנו נמצאים בבית, והילדים יש להם פחדים, או הבני זוג שלנו, איך אנחנו יודעים לזהות ש... אוקיי, זה כבר לא תגובה נורמלית, אלא צריך פה איזו התערבות אולי של... פסיכיאטר, או איש מקצוע, או פסיכולוג בהתחלה, או משהו שהוא... כי לא לכולם יש כלים, ולא כולם מבינים בזה, ולא כולם מתעסקים בחינוך או פסיכולוג, או מה שזה לא יהיה.
יש לך גם טיפים להרגעה, נגיד, או משהו? פעם אמרת לי, זה משהו לא משנה לי, שקשרו לבית משפט, והלכתי, ואני זוכר שאמרת לי, תקשיב, תכווץ את השרירים חזק ותרפה כמה פעמים, והפעולה אותי ככה קצת מרגיעה.
נכון. אז אני קודם אתייחס לשאלה של טל. היתרון במרכאות של המצב הנוכחי זה שכולם ערניים ביחס לחרדות, למצוקות. זאת אומרת, בשגרה מישהו יכול להיות במצוקה, להתכנס לתוך עצמו וזה יעבור מתחת לרדאר ולא ישימו לב. וגם האופציות של טיפול בגלל האירוע הן יחסית זמינות. באופן כללי צריך נורה אדומה אם מישהו מתכנס מדי לתוך עצמו, מצמצם את המעורבות שלו עם חברים, מתקשה לתפקד, מאבד עניין, אז כמובן צריך לבדוק דופק, לראות מה קורה.
נהיה גם אפתי באיזשהו מקום.
נכון. בגדול, הדברים היותר מדהיגים זה דווקא...
או ההפך, אבל גם, לא? יכול להיות יותר קצר, יותר צועק, זה גם כאילו משהו שהוא יכול לסמן.
אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
דווקא זה נראה לי הכי בריא. זה לא נראה לי נורא אדומה.
אבל בן אדם נגיד שבדרך כלל לא רגיל להיות קצר או לצעוק וכאלה. אז
להפך, שיוציא, שיוציא. להפך, זה דווקא נראה לי טוב.
אבל כשמישהו מוציא, כשמישהו מחצין מצוקה, אז מאוד רואים את זה, ואז גם אפשר לעזור לו. רואים שהוא...
על הלוחמים רואים את זה, שהם... אני בחופן, הלוחמים שלנו, בבית, אז הבעות מצטמצמות, שזה מאוד...
נכון.
קשוח לראות את זה.
יש... תגובה מסוימת של אפתיה, זה קשור גם לאתגר שדיברת עליו קודם. אני פוגש בימים האלה פצועים בבתי חולים, אני מלווה אותם, ויש להם איזשהו איזון עדין, כי מצד אחד יש להם הרבה להקל. למשל, מי שפצוע בבית חולים, הוא מעבר להתמודדות עם הפציעה, הוא צריך גם להקל את זה שנהרגו לו חברים.
כן, זה נורא.
וגם חיילים בשדה הקרב צריכים להקל את זה שנהרגו להם חברים, ויש פה איזה אתגר ואיזה בלנס עדין. איך אמר לי אחד הפצועים, לא מישהו שהוא בשטח, החברים שלי עוד נלחמים, אני לא מרגיש שאני יכול להוריד את השריון ולהתאבל, אני עוד לא פנוי לזה.
נכון.
ואני חושב שהוא זיהה את זה מאוד יפה בעצמו, וזה דרגת קושי מאוד לא פשוטה, כי הם צריכים, כולנו, באיזשהו מקום צריכים לדחות את האבן, אנחנו צריכים לתפקד, אנחנו צריכים להתארגן, אנחנו צריכים להגיש עזרה. אני כבר לא מדבר על אמהות, הורים, לא רק אמהות, שאולי איבדו מישהו יקר להם, ובו בזמן הם צריכות עכשיו להילחם על השבת מישהו אחר שהוא חטוף.
לא, זה... טוב, זה מצב קיצון שאני לא... אפשר לדמיין אפילו מצב כזה. אני לא מסוגלת בכלל...
אבל כולנו בתוכו.
לא מסוגלת, אבל להיכנס, באמת להכניס את עצמי לדמיון הזה, אני נפשית לא, אני יודעת שאם אני מפחדת שאני מהדמיון הזה לא אצא.
לא, כולנו איתם, אבל אנחנו לא יכולים להרגיש באמת את מה שהם יכולים, את מה שהם קוראים.
לא, אבל גם אם הייתי נכנסת לזה...
אז
יש גבול כמה אני יכולה לדמיין, יש לי פשוט קושי, זה מזעזע ברמות שהן לא ניתנות לתיאור בכלל.
ואז כל אחד מאיתנו שם את המחסום.
נכון.
ומתנתק במידה שנכונה לו, ובמובן הזה אנחנו לא שונים מחיילים. זה פשוט קורה בתפאורה אחרת. אבל אני חושב, נכון. אני חושב שבסיטואציה הזאת, זה נורא מבלבל, אבל כולנו... במצב הנוכחי, סוג של חיילים. כי נדרש מאיתנו תפקוד.
הסתגלות מהירה.
נכון. תפקוד, להשעות כאבים, להיות ממוקדים, לייצר עשייה. כולנו קצת חיילים עכשיו. וכולנו גם צריכים להבין את זה ולפרגן לעצמנו על זה.
אתה יודע, אני היום תהיתי... דיברתי את זה עם תלמידים שלי היום, ואיך אנחנו מסתגלים מהר לכל מצב, כאילו. בהתחלה אתה מסתגל, אתה אומר, וואו, איזה יכולות. צד שני, מי רוצה את זה? אני לא רוצה את היכולות האלה. אני לא רוצה לדעת להסתגל מהר למצבים כאלה. אני רוצה, אולי אם אני לא אסתגל מהר למצבים האלה, אני אקיא אותם, הם בכלל לא יהיו.
דיברנו על זה בתוכנית שעברה גם שאנחנו עם מסתגלנים.
זאת אומרת, זה מין אוקסימורון כזה, שאני אומרת, מי צריך את היכולות? לא רוצה את היכולות האלה. אל תעמיד אותי במצבים האלה, ואל תיתנו לי, כי אני טובה בלהסתגל. לא רוצה. וזה נורא, כאילו, היכולת ההישרדותית, הסתגלנות, שהיא, מה שאמרנו, מדור לדור, כי זה כבר...
העברה דורית.
העברה דורית. היא לא נורמלית, בכל גיל.
כן.
זה בעיה בעיניי, וזה...
ווואלה, לא בא לי את התכונה הזאת.
אגב, על זה השיר שמענו קודם, Jack of all trades, כי זה מצד אחד נורא מרשים, יש גם משהו, אפשר להתמכר לקמפו מופע של התנדבות ועזרה, מאוד מרשים.
נכון, אבל זה גם מאוד עצוב.
וזה מאוד עצוב, אבל קל לברוח לדבר היפה הזה, ולהגיד, תראו איזה יופי בשעה הקשה הזאת, אז כמובן שצריך להשתמש בזה כגורם מחזק, אבל יש לזה
גם... כשאני ידעו שאנחנו נהיה ככה, מה?
יש גם אלמנט של בריחה, וזה מסיד תשומת הלב מטיפול בבעיות הקשות באמת. אוקיי, זה נראה נחמד, אבל תראו איזה חרה פה, ואת זה צריך לפתור. אחרת כל הזמן נצטרך להתעלות ולהיות מופלאים.
לא יהיה לנו כבר את הכוח.
אפשר לדעת.
תגיד, אני קרבתי במחאות כפולות ומכופלות את שיר הסיום בשביל שאתה תיתן שיר סיום, כי... רציתי לשמוע ממך עוד קצת.
באמת?
כן, כי הבנתי שלא יהיה זמן לעוד שיר שלו, ואמרתי, אין מצב, אז אני אקריב.
אנחנו מקבלים, יש לך סוכריה?
כי התוכנית הסתיימה.
קליניקה? סוכריות?
לא,
אין,
לא.
אין לך?
לא, לא. יש תה.
וואלה, אצל הפסיכולוג שלי היה...
או קפה שחור.
או לא, שוקולדים קטנים או סוכריות.
באמת?
בסוף הזה תמיד היא לוקח אחת. גם לא נותן לי לבחור.
שוב, הוא תרחן, אתה לא מחויב. לא מחויב.
עכשיו אתה אומר את זה, אני חייב להכניס סוכריות.
לא, אתה ממש לא מחויב ולענות לזה. אל תשתף פעולה.
אז יגידו לנוני אין סוכריות.
מה זה טוב בסוכריות? זה עוד...
רפיוטיישן לא טוב יהיה לו אחרי זה.
אני החלטתי לקרוא, אתה רואה את האלי אמצעי זה, אני קוראת לזה בייבי פסטה. אז מה השיר השני? הוא יהיה מעודד קצת?
כן.
יופי, כי נגמר הזמן, אתה יודע, חלפה שעה.
יש לי... חלפה ביאף.
כן.
היה כיף.
כן, הוא נהנה.
הבטחתם שיהיה כיף.
הוא נהנה, אני בעצם לא הייתי בטוחה שהוא ישרוד עד הסוף, כאילו, בהנאה.
כי אני מפשיר לאט.
כן, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה. והייתה את ההפשרה.
כן.
ואיזה קטע היה?
אז יאללה, עושים עוד שעה? בואי,
קצת אחרי השיר, כאילו, אני יודעת כן, כן. אני גם לא רוצה... אם היינו עושים עוד שעה, אני כבר יכולה לדמיין באיזה רמת שחרור הוא היה בסוף.
היה פה בעיה.
השיר אצל הדמיון.
היינו מגיעים לבעיה.
אתה היית נשאר עם אותו אינהון, הוא כבר היה מדלג פה.
כן. אז רציתי לספר לכם על ברוס שבשנת שבעה...
איזה שיר, איזה שיר בחרת?
עוד חצי שעה זה הופך לשיחה על סקס בטח.
לא, מחס וחלילה, אנחנו בכפר נוער תפות. תעשי מהר ביפליה, ביפ למילה. הנה היא כבר מחייכת ו... וירי תורר.
התכוונתי בטוח.
בטוח, בטוח. בוא נגיד שההצעה שנתת בתקופת הקורונה, תזכרו את הילדים בבת ותלכו. הצעה מאוד מאוד קריפית היום. אני עליתי על המאמר הזה ואמרתי, אפשר להעיף, לא, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אפשר להעיף את המאמר הזה, מאוד לא נכון כרגע.
כן.
איזה שיר בחרת?
שיר אופטימי. זה נקרא Land of Hopes and Dreams.
וואו.
שיר מקסים. זה שיר על רכבת שנוסעת למקום טוב יותר. וכולם...
האסוציאציה היא לא פשוטה.
כן, בשואה היה גם...
לא, לא. ברוס הוא גוי. אצל הגויים רכבות זה לא דבר רע.
כן.
להפך. וזה רכבת שכולם מוזמנים לעלות עליה.
גם הגרמנים גויים.
נשמע כמו פיתוי, כן. פיתוי לא מוצלח, כן, תמשיך.
וזה שיר אופטימי. על זה שמחר יהיה...
טוב יותר.
יש לך שיר אהוב של ברוס? שמעל כולם?
אחד לא, אבל...
לא, זה תלוי במוד.
השיר הזה, בתקופות, הוא נכנס לסירייה הראשונה. הוא באמת שיר ככה, הוא מאוד ברוס מפחת הרוקיות שבו, והאופטימיות והוא מרים מאוד.
יאללה.
אז בוא נשמע את זה, ונוני, איזה כיף שבאת, ויש סיכוי שאנחנו נביא אותך שוב.
לא בטוח בכלל.
לא, כי יש עוד עניינים בעולם החרדות, שבכלל עוד לא נכנסנו לזה.
אל תבטיחי לו, כי אז הוא יבוא לנועם, שבוע הבא הוא יבוא לנועם, נגיד לו תקשיב.
אם תזמינו אני אבוא.
אה,
אז יבוא לנועם, אני...
לילה טוב, צ'יצ'ו.
לילה טוב, טל.
היום הוא התפרע יותר מדי.
באמת?
כן.
בזכותי?
כן. נוני, לילה טוב, איזה כיף שהיית פה. טל בלילה, לי החפץ, דביר ביירך, תודה.
מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.